ההפטרה של פרשת וערה מכניסה אותנו לנושא מיוחד בספר יחזקאל, והיא בעיית התאריכים בספר. אצל חלק מן הנביאים אנחנו מוצאים שהנבואות מתוארכות בצורה מיוחדת במינה, לא תמיד בצורה עקבית, ויש לדבר השלכות גם לגבי תכנים ולא רק לדברים טכניים. למשל, ההפרש בין התנבאות אחת לחברתה. אז בספר חגי, למשל, אנחנו מוצאים דוגמאות של וידבר השם שנית אל חגי. זאת אומרת, באותו יום זכה הנביא לשתי נבואות שונות. הפרק שבין אחת לחברתה לא מתפרש אל נכון, אנחנו לא יודעים כמה, אבל על כל פנים, עובדה היא שביום אחד הנביא יכול היה לזכות להתנבאות פעמיים. בספר יחזקאל הבעיה היא יותר מורכבת, מפני שסדר הזמנים בחלקו מסודר בסדר כרונולוגי, אבל בהפטרה שלפנינו יש יסוד בעייתי מאוד מאוד. ישנה מסורת שרש"י הביא במסורת בבא בתרא על שספר יחזקאל נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה, ורש"י אומר שהוא לא יודע מדוע לא כתבו יחזקאל. אם לא, הניח רש"י איזו הסתייגות ש... גם אם ניתנה נבואה להתקבל בחוץ לארץ בגלל ארץ ישראל, באו בעבורה, אבל לא ניתנה להיכתב. ולכן אנשי כנסת הגדולה כתבו או סידרו את ספר יחזקאל כמו שלפנינו. ואכן, לפי זה, הקושי עוד יותר מעמיק. ההפטרה פותחת בנבואה בפרק כ"ח, בשנה העשירית בעשירי ב-12 לחודש. בסדר, שנה עשירית לגלותנו, כפי שמופיע בראש הספר. והיא מעריכה לדבר על חורבנה של מצרים, ועל נבואה של קיבוץ גלויות אחר כך. לקראת הסוף, יש עוד קטע של נבואה, כאילו חדש, לא כאילו, חדש לגמרי. והיא ב-27 שנה, בראשון באחד החודש, היה דבר השם אליי לאמור. אם אנחנו באים חשבון על התאריכים בספר יחזקאל, הנבואה שיש לה תאריך, היא נאמרה בפרק מ', ושם נאמר ב-25 לגלותנו. ואומר שאם אנחנו מדברים על הנבואה הראשונה של יחזקאל, שהיא הייתה ב-5 לגלותנו, אז כן, נניח 22 שנה של פעילותו של יחזקאל. אבל כאן כתוב ב-27 שנה, דהיינו שנתיים אחרי שהייתה הנבואה, היא נבואת הנחמה, היא הנבואה על שיבה לארץ ישראל, על כורחנו, שזוהי הנבואה האחרונה של יחזקאל. ומה עניינה כאן בפרק שהכותרת שלו בשנה העשירית, ואחר כך פתאום קופץ 17 שנה קדימה, הוא מדבר על ב-27 שנה בראשון באחד לחודש, כשישנם תאריכים הרבה יותר קודמים בפרקים אחרים. על כוחנו, בייחוד ש... מסורת חז"ל מדברת על סידור של ספר, כנראה סידור של ספר יחזקאל על ידי אנשי כנסת הגדולה. הם היו מודעים לשינויים הללו, אז למה הם נתנו את ידם, למה הם סמכו את ידיהם על שינוי כל כך בולט? יכול להיות שהפתרון לדבר הזה הוא בתוכן של שני ה מקורות הללו ובמשמעות הרעיונית העמוקה אולי מתוכם. הנבואה שנאמרה בשנה העשירית הייתה על מלך מצרים, ויש שם נבואת חורבן על מצרים עם אנשים שמצפים לו. הנבואה שבאה 17 שנה אחרי זה, ב-27 בראשון, מדברת על נבוכת נצר. ושם באים ככה, באים שניים שלושה פסוקים שמדגישים את אי הצלחתו של נבוכת נצר לכבוש את צור. זו עובדה שאנחנו מכירים את זה גם מן ההיסטוריה. נבוכת נצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדלה אל צור, ומרוב עבודות הכפייה שנבוכת נצר הטיל על חייליו, כל ראש מקורח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו לחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בצדק מדוקדק. נבוכת נצר צר על צור, וההנחה הייתה שאם הוא שם מצור על צור, משקיע כוחות, כספים, הוא יקבל שכר, כי הוא עושה את תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. הוא הגרזן, הוא זה שמבצע תוכניות של הקדוש ברוך הוא. אז למה, אבל למה זה אין לו שכר? עבד בחינם? הרי הוא עשה את זה בשיתוכתו של הקדוש ברוך הוא. אז העובדה שנבוכת נצר לא הצליח לכבוש את צור, היא למעשה פגם בצדק האלוקי, שמגיע לו שכר, והנביא אומר, בשכר לא היה לו לחילו על העבודה שעבד עליה. לכן, מהי המסקנה של הנביא? כה אמר השם, הנני נותן לנבוכת נצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא את אמונה ושלל שללה, והייתה שכר לפעולתו. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לנאום השם אלוקים. הקדוש ברוך הוא משחק על טבלת השח העולמי. צור פונקציה אחת, מצרים פונקציה שנייה, נבוכת נצר פונקציה שלישית. והתוכנית של הקדוש ברוך הוא שמצרים צריכה להיענש. התוכנית של הקדוש ברוך הוא שנבוכת נצר צריך להילחם על צור ולא הצליח. אז נמצא מידת הדין לוקה. הוא עשה, גם אם הוא לא היה מודע לשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה מודע לה, אבל שכר לא מגיע לו. למה מגיע לו שכר טרחה שעשה את הדברים האלה? השכר הזה ישתלם לו. הוא לא ישתלם לו בכיבושו של צור, אבל הוא ישתלם לו שנים רבות אחרי זה בכיבושה של מצרים. מבלי שנכנסים לריאליה שבהיסטוריה, יש פה הסתכלות מיוחדת במינה של הנביא, איך הקדוש ברוך הוא פוקד על המדינות, על המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לשלום. גם היחסים ביניהם הם תוצאה של הנהגת הקדוש ברוך הוא. וכאן הנביא חושף באזכור פעוט כל כך, אבל כל כך משמעותי של תאריכים, ואומר, בשנה העשירית היה דבר השם על מצרים. מגיע אבל הקדוש ברוך הוא מתון מתון וגבי דילי, הוא יקבל, הוא ידאג שנבוכת נצר יקבל את שכרו. כשהספר שלפנינו נערך על ידי אנשי כנסת הגדולה כאמור, והם מצאו את שתי הנבואות הללו, אז כאן הם חרגו מהמסגרת של הסדר ההגיוני, הסדר התאריכי, ואמרו לו, אנחנו נקבע את הנבואה הזאת שהיא האחרונה המתוארכת של יחזקאל ב-27 לגלותנו, ב-27 שנה, נקבע אותה בסמוך לנבואה על מצרים. את מצרים צריך להניש, ומצרים צריכה להניש, ונבוכת נצר לקבל את שכרו. אם הוא לא קיבל את שכרו בצור, הוא יקבל את שכרו במצרים. יש בזה משום לקח גדול מאוד. פרו מקשה את ליבו, ופרו לא שולח את ישראל, ויש חשבונות גדולים. מה יהיה על גורלם של אלה שמתו במצרים? מה יהיה על גורלם של אלה שהשתעבדו במצרים? הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות המיוחדים שלו. הנביא חשף לפנינו את דרך החשיבה המקראית, ואמר, היסודות הגדולים של האמונה, שפעולה אחת שאתה רואה פה, התוצאות שלה היא במקום אחר. יגעת במקום אחר, מצאת במקום שני. אם נבוכדנצר התייגע בצור, היגיעה הזאת לא יצאה לחינם. במהלך היסטורי גדול, הוא יקבל את שכרו בכיבושה של מצרים. המשמעות האמונית של הלקח הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה בקטעים שאנחנו לפעמים אפילו לא רואים אותם, והחשיפה של אנשי כנסת הגדולה בהצמדת הקטעים הללו בא ללמד אותנו. אנחנו אכן קוראים באמת בפרשה את עיקשות ליבו של פרו, אנחנו בוכים יחד עם ישראל על השיעבוד הכבד הזה, ואנחנו מאמינים בעקבות דברי הנביא שאלה שהשתבדו בישראל סופם להגיע לעונשים ולקבל את שכרם.